שלום לכם. אנחנו נלמד הלכות שבת למתת מלאכות עם אחד הגאונים הגדולים בדור הקודם, שהיה רבי אברהם סוכצ'וב, היה אדמור גדול, חתנו של הרבי מקוצק. אז כתב ספר חשוב, שם הספר עגלי טל, המדבר על 39 מלאכות. אז נראה קודם כל את מה שהוא אומר. אמר השם יתעלה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. זה מצוות עשה לשבות ביום השבת. מציוונו עוד במצוות לא תעשה, שלא לעשות מלאכה ביום השבת, שנאמר, זכור שבשבת קדושו לא תעשה כל מלאכה. ונכפלה מצוות תורה 12 פעמים. מהו הפעולה שנקראת מלאכה? רבותינו למדו שכל מלאכה החשובות שהוצרכו למשכן, שעשו 40 חסר אחת, ועכשיו הוא סופר אותם. זורע, חורש, קוצר, מנמר, דש, זורע, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז את הצמר אל הבנו, מנפצו, צובעו, טובו, מסך, עושה שני בתי נירים, עורק שני חוטים, הפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר והתופה שתי תפירות, הקורא על מנת לתפור שתי תפירות, הצצבי, השוחטו, המפשיטו, המאבד את אורו, המחקו והמשרתו, המחתכו, והכותב שתי אותיות, המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, והבונה, והסותר, והמחבא מבעיר, והמכה בפטיש, והמוציא מפשוט לפשוט. לכל אחד מהאבות יש תולדות, והם הדומים בצד מעל האבות, ובין האבות ובין התולדות נקראים מלאכה. כן, בואו נלמד את היסוד הזה. שמשה רבנו, עליו השלום, מיום הכיפורים בא, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברשים, צבא ששת הימים תעשה מלאכה, ואחר כך ציווה אותם בעשיית המשכן. אם כן, משה רבנו ציווה אותן ואמר שאני מצווה אתכם לעשות משכן ותשמרו שבת שלא לעשות. מהמקור הזה למדו רבותינו שמה שהיה במשכן זה נקרא מלאכה, מה שלא היה במשכן זה לא נקרא מלאכה. אבל יכול להיות שזה יקרה תולדות. למשל, כך למשל דוגמה יפה, שאם אדם חורש זה כדי לזרוע, נכון? אבל אם אדם מייפה את הקרקע, זה גם כן תולדה של חורש. למשל, אנחנו יושבים עכשיו בבית ומשחקים בכל בית שלנו היינו, לא היה רצפות כמו היום, היו הרבה בתים שלא היה להם רצפות. אנחנו משחקים ומיישרים את המקום שאנחנו יושבים ומשחקים שם, מיישרים אותו. זה נקרא שבויי גומות. אז זה גם כן, כיוון שבבית הוא מייפה את הבית יותר, זה נקרא מטעם בונה. ואם הוא עושה את זה בשדה, הוא חייב מטעם חורש. אז ראינו תולדה. יכול להיות שאותה מלאכה, שבויי גומות, פה זה נקרא בונה, פה זה נקרא חורש. אבל זה לא אב. האב הוא או בונה שעושה בבית את השבויי גומות, שזה נקרא תולדה, ובשדה חורש, שזה נקרא גם כן תולדה, השבויי גומות, גם כן מלאכת חורש. אז זה נקרא אב ותולדה. עכשיו יש לנו, יש ירושלמי נפלא. ירושלמי אומר, אבות מלאכות 40 חסר אחת. כותב הירושלמי, על כל מלאכה ומלאכה יש 39 תולדות. למשל, הזורע, יש לו 39 תולדות של זורע. החורש וכן הלאה עד הסוף. והגמרא מספרת שרבי יוחנן ורבי שמעון יושבים שנים על גבי שנים ללמוד את המשנה הזאת עם כל התולדות ועם כל האבות. עכשיו מה שהיה, איך מחשבים מה זה אב ומה זה תולדה? למה לא אומרים שהשבויי גומות זה אב? למה אמרו שזה תולדה? למה? הגמרא אומרת, אותם שהיו במשכן קוראים להם אב. אותם שלא היו במשכן אבל הם דומים למלאכה, זה נקרא תולדה. למשל, במשנה היה בונה, בנו את המשכן, נכון? עשיית המשכן. דרך אגב, יש גם מחלוקת איך לומדים את השיטה משם. יש שלומדים מה שהיה במשכן, למשל, היו עושים לחם הפנים, זה גם כן אופה. יש אומרים לו, גם רשי אומר שזה טעות לבנות ככה. זה רב היי גאון, דרך אגב, אדם גדול אמר את זה. אבל יש אומרים שזה לא כך, זה לא הולך לפי הסדר הזה. מה שבנו את המשכן, אז איך היה אופה? לא היה אופה, היה בישול. היום מבשלים, זה ראיה גדולה לרשי, ראיה גדולה. הגמרא אומרת, למה אתה לא אומר מבשל? למה אתה אומר אופה? משמע שזה לא הולך לחם הפנים, זה מה שהיו עושים את המשכן. אז מה היו עושים? היו מבשלים את הסממנים, היו מרתיחים אותם כדי שיקבל את הצבע, כדי שיוכלו לצבוע תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש מוזר. אז היינו צריכים להרתיח אותם, לשים אותם במים רותחים, כדי שהם יתבשלו ויפיקו מתוכם את הצבע, כדי לצבוע את הבגדים ואת האורות של המשכן, אורות אלים מאודמים, אורות החשים, עצי שיטים. אם כן, זה נקרא האב מלאכה. לא כמו שרב הייגאון אמר, מה שהיה במשכן, אלא מה שבנו את המשכן בלבד. כל דבר שנבנה זה שיטת רש"י ועוד הרבה ראשונים, וזה הפשט יותר מה אנחנו מחיינו להגיד את זה. אבל מכל הגמרות דווקא יש סייעתה גדולה לשיטת רש"י. שהגמרות, למה אתה טועה אופה ואתה לא אומר שהיה במשכן מבשל? מבשל היה מבשל סממנים, למה אתה אומר אופה? אופה לא היה במשכן. למה לא היה? לחם הפנים היו אופים אותו, לא? אבל זה לא נקרא בניית המשכן. זה נקרא מה שהיה במשכן. רגע, איזה יסודות של להבין, קודם כל, איך לומדים את המלאכות. הגמרא דנה במעשה בבא קמא, מה זה אבות, מה זה תולדות. אז יש כמה גרסאות בגמרא, אבל מה שמקובל, הוא נדע במלכן חשיבה, המלאכה שהיא חשובה שהייתה במשכן קרא לאה. גם שלא היה במלכה חשיבה קרא לתולדה. עכשיו בואו נקרא, יש מישהו שאלה מיוחד לעניין, אבל לא לשאול.
כן, לעניין. עוד פעם, רש"י אומר שהאבות הם...
האבות הם מה שבנו את המשכן. איך בנו אותו? אז בנו ששמו אורות אלים מאוד דמים, אז זה צובע למשל. אז זה היה מלאכה. או לבשל, היו מבשלים את הסממנים כדי לעשות אותם צבע. אז זה נקרא מבשל, זה אופה. אז אופה זה דומה למבשל. אבל זה לא היה במשכן, זה ראייה, אני אומר שרש"י, תראו בדף עין דלת, הוא מדבר בזה, רש"י מדבר בזה ואומר שהפשט הוא הבניית המשכן, רש"י הביא את זה במסכת שבת, בפרק כלל גדול, שם הוא הביא את זה לגבי בשל, אופה מסביר שאיך שבנו את המשכן זה נחשב, לא מה שהיה במשכן, כמו רב הייגאון. עכשיו בואו נלמד את היסודות של ההלכות האלה, קראנו רק את הפתיחה. כן, אני כאן קורא לכם, מלאכה דחשיבה שעשה משה במדבר, בתוספות, ורבי ואיין מה שכתבו במלאכת האופה, כן, דיבר על זה. ויש לחקור בזה שתי חקירות, אחד, יגמרנן גם כן מקורבנות שבמשכן, או דילמה לא ילפנה אלא מהמשכן עצמו, מה שאמרנו לכם, שזה באמת שיטת רש"י ברב הייגאון, תכף נלמד אותם. זאת אומרת, מה לומדים, מה שהיו עושים במשכן, או... איך שבנו את הבניין של המשכן. בבית, זריעה וקצירה אינם מלאכות, פירש רש"י פרק כלל גדול, שהיו בסממנים של מלאכת המשכן, והכי איתה בגמרא מכילתין. אין חייבים למלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן, הם זרעו ואתם אל תזרעו, הם קצרו ואתם אל תקצרו, פירש רש"י הם זרעו וקצרו סממנים לצבוע תכלת. אז מה הם זרעו? לא זרעו חיטים, זרעו סממנים. יש שם תולעת שני וכל הדברים האלה, הם זרעו את הדבר הזה. מה זה, יש שאלה גדולה, מה זה בדיוק התולעת שני? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, זה צבע אדום. אבל מה זה בדיוק היה? יש אומרים שאסור להביא לבית המקדש דברים שהם טמאים. איך הביאו תולעת? מה, זה אסור להביא דבר כזה. אז אומרים שזה היה בתוך הפרי, שזה היה מין גרעין שדומה לתולעת. יש אומרים לא, זה היה באמת תולעת ממש. אבל זה לא נחשב דבר שהוא אסור, כמה שחזותה זה באלמה. דנו גם השאלה הזו לגבי, פעם דיברנו על זה, אני חושב, בכיתה, אם יש איסור את הסוכריות שצובעים אותם בכל מיני שרצים. יש שרצים קטנטנים שעושים סוכריות אדומות. תזהרו אם אתם סוכריות אדומות, יכול להיות שזה מהשרצים האלה. אז השאלה, מותר לאכול את הסוכריות האלה או לא? הרב עובדיה יוסף מדבר בעניין, כשהוא דיבר על ה... כל הג'לטין, הוא הביא את שם בתוך השאלה, את השאלה הגדולה הזאת, איך דנים בתולעים האלה שעושים מהם צבע. אבל על כל פנים, הם זרעו את הסממנים. זאת אומרת, כל מיני סממנים היו צריכים לצבעים, וכל לצבוע אותם. לצבוע תכלת, כן.
אבל כולם מסכימים שהתכלת לא היה מידג לא טהור, אז ראיה לא? אז לא ראיה שהם השתמשו ב...
זה השאלה, יש אומרים שלא, זה היה דג טהור, נו זה שאלה גדולה, תראה בזה. יש אומרים שזה היה מין דג שהיה כן טהור, יש אומרים לא, זה דג לא טהור. על מה שהיום מביאים זה דג לא טהור, זה חילזון, זה דג לא טהור, זה דג לא טהור.
כן, הגמרא אומרת שהיו פוצעים בו...
פוצעים את האפיס, כן, עכשיו פוצעים. תקרא, כתבו על זה הרבה מאוד, על הדג הזה, איזה דג זה היה, אבל אתה מביא ראיה פשוטה, נכון, התחלת זה היה מצבע הדג של... אבל הם צבעו את הסממנים, שהם רוצים לעשות תחלת, למשל, איך הם היו עושים תחלת, היו שמים את הצמר בתוך הדוד ומחממים אותו. עד היום ככה עושים את החוטי תחלת. יש בזה הרבה דינים, לא לחינם זה יקר. אסור לטעום אותו, זאת אומרת, לנסות אותו, אסור, אסור לדעות. אם אדם שם צבע, רצה בלי לפי ההלכה לעשות זה בדיוק, ונקח צבע ובדק אותו מהסיר, הוא פסל את כל התחלת הזה. יש בזה דינים, אז איך הם היו עושים? היו לוקחים את הצבע התחלת, מרתיחים אותו ביחד, ואני עליהם צבע התחלת, שמים את הצמר ביחד איתו. אז היה מלאכת סממנים, זאת אומרת, את הסממנים הם הרתיחו, הבנתם? זה נקרא... שהיו עושים בישול.
אפשר להסביר עוד פעם את החקירה השנייה?
אני חוזר עוד פעם, עוד פעם. ויש לחקור בזה שתי חקירות. אחת, אם גם רנן גם כמקורבנות שבמשכן, או דילמה אלא במשכן עצמו. אמרתי לכם שרשי מדבר בזה, ואומר שרק במשכן עצמו. אומר, אולי נלמד גם כן מכל הקורבנות, מהלחם הפנים, מכל מה שהיה. או זריעה וקצירה, ואינך מלאכות, תפרש רשי בכלל גדול, שהיה בסממנים של מלאכת המשכן. אתה מבין? מה היה זריעה? מה הם זרעו? לא חיטים. הם זרעו כדי לקחת סממנים. היה למשל תולעת שני. מה זה תולעת שני? זה היה עץ כזה שיוצא ממנו, יש בתוכו מין פרחים, שאומרים זה גרעינים היה, או שאומרים ש... אבל זה היה מין דבר שנקרא תולעת שני, שהיה תולעת בתוך הפרי הזה. אז הם זרעו את זה כדי שיהיה לו תולעת שני. כן. ואחית במחילתין, הנה, מביא עכשיו מחילתין, אין חייבים על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרעו, אתם אל תזרעו, הם קצרו, אתם אל תקצרו, ופרש השם, הם זרעו וקצרו סממנים לטבוע תחלת, הבנת? לקחו כל מיני סממנים כדי לצבוע את התחלת, גם הם זרעו. אז מה הם זרעו? סממנים. התחלת עצמה זה לא עושים אותה רק תחלת, יש בה עוד דברים שמערבים בה. אז הם עשו וסמנים לצבוע תחלת, ואורות אלים, וגם עשו כל מיני זרעו כדי לצבוע את האורות אלים, הבנת? לצבוע תחלת, אורות אלים, והם גם תחנו ולשו את מה? את הסממנים לצבוע. אז כל זה מדבר על בניית המשכן. כן, אם אחר שנסתבו על מלאכת המשכן זרעו וקצרו, או דילמה... דמקבר היה מצוי בידם, אלא דמכל מקום, דמאחר שדברים אלו באים על ידי חרישה ובזריעה, חשיב דברים אלו היו במשכן, זה מה שהוא אומר. אז עכשיו הוא דן, אם לאחר שנצטבו על מלאכת המשכן, באמת הם נצטבו לעשות את המשכן, הם זרעו וקצרו ועשו את כל המלאכות האלה, זאת אומרת שהם ציווה אותם, לא, תעשו, לא תזרעו ולא תעשו, והם זרעו ועשו אחרי מלאכת המשכן. עוד דילמה, היה להם כבר את הדברים האלה, אלא זה מכל מקום, מאחר שדברים אלו באים על ידי חרישה וזריעה, זאת אומרת, היה להם את הסממנים האלה, והסממנים האלה באו על ידי חרישה וזריעה. זה הבנתם את החקירה. זאת אומרת, האם זה היה אחרי שנצטבו זרעו את הסממנים, או היה להם אותם, אבל הם באו על ידי חרישה וזריעה. יותר מסתבר שהם היו, כיוון שלמחור התחילו לעבוד במשכן, משהו ציבה אותם.
אפשר לשאול שאלה הרב?
כן.
מה הנפקא מינה בין אם משהו כאילו לעניין הלכה, אם משהו אב מלאכה או תולדה?
יפה מאוד שאלת. הגמרא שואלת את זה, מה בין אב לתולדה? ההבדל הוא כזה, שאם האדם עשה אב
קורבן.
ועוד אב, מביא שתי קורבנות, למשל נעלם ממנו שהיום שבת, לא ידע שהיום שבת, והלך ועשה זריעה, ועשה גם כן נגיד עוד מלאכת זריעה להשקות מים, עשה את שתי המלאכות האלה. זרע, ואחרי שהוא זרע, השקע מים את העציצים שלו. אם נאמר שזה תולדה של האב, אז זה קורבן אחד. למה? שזה נקרא כאילו עשה את המלאכה עצמה פעמיים. אבל אם אנחנו מחשיבים שזה לא תולדה של אותו דבר, למשל, ניקח לדוגמה, הוא זרע וגם השווה גומות. אמרנו, השבועי גומות מה זה? תולדה של חרישה. אז צריך להביא שניים. אחד של האב, שעשה זריעה. השני, שהוא עשה חרישה. אפילו שהוא לא עשה חרישה. הוא עשה תולדה של חרישה. זאת אומרת, אם הוא עשה את התולדה של עצמו, אז הוא מביא רק קורבן אחד. אם היה לי ידיעה, לא הייתה לו ידיעה, אבל אם הוא עשה את תולדה של מלאכה אחרת, חייב להביא עוד קורבן. אז מביאים קורבן גם על אב וגם על תולדה. עכשיו, יש מחלוקת בגמרא בין התנאים, אם אדם עשה אב את תולדה שלו, מה הדין שלו, לא ניכנס לזה. אני רק אמרתי לך בקיצור, מה שהרמב״ם מביא להלכה. אז יש הבדל בין אב לתולדה, הבנת? אם אדם עשה אב את אותו התולדה שלו, אז מביא קורבן אחד. אבל אם אדם עשה אב ותולדה של מלאכה אחרת, מביא שתי קורבנות. ועל אחת כמה וכמה עושה גם זורע וגם חורש. עכשיו נמשיך הלאה. ולאחר העיון נראית, שתי חקירות אלה תלויים זה בזה. תחילה נבין חקירה ראשונה. הנה ראשי, תפתחו כולם את ראשי. מה אמרתי לכם? במשנה פרק כלל גדול, דף עין ג' בדף ובדף ממתת, מפרש, תפתחו את הגמרות האלה, תראו את ראשי. מפירה שזריעה וקצירה בסממנים שהיה צריכים לצבוע, ולא פירה בזריעת חיטים למנחות, לא על מנחות דנים, אלא על הצבעים. משמע דסבירה לדלי על פנן, אלא ממשכן עצמו, ולא מהקורבנות שהוקרובו במשכן. וכן יש להוכיח מדמקשי השס, גבי מלאכת אופה. למה אתה שבקת נדידם בישול סממנים, דאבה במשכן ונקת אופה דלאבה במשכן? אז גמרא מפורשת כמו ראשי. אם באמת נאמר שזה זה, זה, זה מוכיח מזה, אם באמת נאמר שבקורבנות הזה היה אופה, היה לחם הפנים, היה הרבה דברים בלחמים, הרבה לחמים, מנחה, הרבה מנחות יש. בישול סממנים דאבה במשכן, נקטו אופה ולאבה במשכן. גם אתה גם ראינם מקורבנות, הווה אפיית לחם הפנים, חביתין, היה דברים עושים, אלא ודאי, זה לא גם רנן, אלא ממשכן עצמו. ובנירה בשמואל, הביא ראיה משאלת הגמרא, שוחט משום מי חייב, והיא גם רן מקורבנות, הרי שחיטה וקורבנות, כן, שוחט משום מי חייב. הגמרא משום צובע, או משום נטילת נשמה, אז תגיד ראיה, מה? קורבנות. לחייב שהיה במשכן, היה במשכן קורבנות. משמע שזה לא נחשב. אלא חיפשו דבר אחר שצובע. או צובע, כי הגמרא אומרת, תשחקו עליו דירה, ויש גמרא סוגיה ארוכה בזה. אבל משום נטילת נשמה. זאת אומרת שלקחו את העיזים, את אורות אלים מאוד דמים. מה זה אלים? זה כבשים. כבשים. אז לקחו את האלים האלה כדי לצבוע אותם ולעשות מהם את זה. אז לכן שוחט משום נטילת נשמה. אך בחידושי הרב רבי אברהם בנו של הרמב״ם, תשמעו. יש בנו של הרמב״ם, היה אדם גדול קורא רבי אברהם. הנתפסים בראש סבר מעשה רוקח, בתשובות הרמב״ם דפוס להפסיעה מתורת קלד, וזה לשונו. האימור הוא מה שמקבצים האומרים חבילות חבילות, וכתב רבנו היי גאון, שאלו 11 מלאכות ישנם בקורבן תמיד, בכל יום, ובחביתי כהן גדול, ובמילואים, כולם מזרע וקציר, וכן גרסן בפרק באמת אומנים, הם זרעו ואתם תזרעו, הם קצרו ואתם לא תקצרו. עד כאן לשונו. יש לנו תשובה עכשיו מרב הייגאון, מרב הייגאון שאומר שמביאים ראיה מהקורבנות. דבר פלא.
הרב, לפי ראשי...
רגע, רגע, שנייה, שנייה. הוא מביא את ה... אם תמצאו את זה. הוא אומר שיש ספר מעשה רוקח, והוא מביא את זה, את התשובה הזאת. ובתשובת הרמב״ם גם כן, מחודה שקוף למדלת, האימור הוא מה שמקבצים האומרים חבילות חבילות, וכתב רבנו היי שאלו 11 מלאכות ישנם בקורבן תמיד, בכל יום. אז זה בעיה גדולה, הוא לומד את זה לא מעשיית המשכן, אלא מהקורבנות שהיו במשכן. ונראה, דשורש מחלוקת זו שבין רב היי גאון לראשי, ממשנה פרק המציע, המוציא בין במילו, בין בשמאלו, זאת אומרת שזה תלוי במשנה כאן. ובתוך חיקו על כתפיו חייב, שכן מסע בנקיעת. ופרש ראשי מסע בנקיעת בכתף יישאו, בימין ושמאל, וחיק אורך הרעה ותיק, כן, אורך הרעה, וכן פירש הרמב״ם, הוצאת בנקיעת לארוך, הייתה בכתף. זאת אומרת, מוצאים את כל הדברים האלה. ובחיבורו פרק רגיע על חיוב בית המוציא בין בימינו, בין משמאלו, בין בתוך חיקו, חייב. מפני שהוציא כדרך המוציאים, המוציא על כתפו חייב, יפה מסוי למעלה מהעשרה, שכנראה מסע בנקיעת, וכל המלאכות משכן אנו לומדים אותם. הנה מפורש כפירוש ראשי, זאת אומרת שגם הרמב״ם הולך עם השיטת ראשי, שהוציאים איך שהיו רגילים להוציא את העבודה במשכן, את הדברים של המשכן. ימין שמאל, כן, ותהי כדרך שמוציאים על כתפו, זה מה שהוא אומר, היו מוציאים את כל הדברים על כתפו, ועל כתפו לבד לומדים עם עשה בנקיעת. ובשם רי, ברבי מצד שהוא אמר רב היי, שמפרש בשמונה בירושלמי, ופקודת אלעזה בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה, שמן אחד, כן, שמן אחד בימין ושמן אחד בשמאל, והקטורת בחיקו, והחביתים בכתף. מביא ירושלמי, שלוקחים את זה בצורה כזאת. אחד פה, אחד פה, אחד בכתף, כן, כל זה היה שמה. וכן פירש רבנו חנאל, כפירוש הירושלמי. והנה הדבר ברור שמדברי ירושלמי אלו, דה המשנה לומדת ממסע הקורבנות שנשא אל עזר הכהל, עמד רב היי גאון, אומר, מביא ראיה שהיה מה היו מוציאים, ימין ושמאל והאמצע, אז הוא אומר, איך זה היה? הוא מביא. פקטת אל עזר בן אהרון כהן משמן המאור, וקטורת הסמים, ומנחת התמיד, שאומרת שהם היו מוציאים בצורה כזאת, בבית המקדש, זאת אומרת, לא בבניית המשכן, זה מה שהוא שואל. אז הוא אומר, יש לנו כאן שתי גמרות שסותרות, מצד אחד, אופי משום מה חייב, והגמרה מקשה למה לא אמר סממנים, משמע שרוצים על בניית המשכן, ולא מה שהיה, ומצד שני הוא מביא, שבהוצאה אנחנו רואים שהיה בדרך שמוצאים, בקורבנות היו מוצאים בצורה כזאת, אז לומדים מהקורבנות. אז זה סתירה בין סוגיה לסוגיה. והנה בדבר ברור שמדברי ירושלמי, המשנה לומדת ממסע הקורבנות, שנסע לעזר בן הכהן הכהן, אז בני הבסיס של רב היי גאון, זאת אומרת שלומדים לא מבניית המשכן, אלא מה שהיה בקורבנות של המשכן. וכן דקאם הרשע דאפייה להווה במשכן, עבדה לפי הרב היי גאון, הרי היה בלחם הפנים. אז תשאל, מה הגמרא מקשה? היה בלחם הפנים. וחביתין, יש ליישב דהנה עדי על פני מלאכת שבת ומשכן, היינו משום שנסמכה שבת לציווי מלאכת המשכן, כמו שפירש רש"י ורשב"א, מחילתין. כן. רשום אל עזר במחילתין, והנה מדצמחה שבת למשכן יעלפן, גם תמלכת המשכן אינו דוחה שבת. זהו. וזה לומדים, שאמר להם תשמרו שבת ואל תבנו את בית המקדש. ויש לומר, דענה תרתי לימוד אחד הם. למשום דמשמחה יעלפן על אשר, אז ראינו שלא לעשות משכן בשבת. ושום משמע מזה, דכל מיני דעווה במשכן עשו בשבת מלאכה הוא. וכן זה מצאתי בתוספות על התורה, כן, פרשת כי תצא, כן, בזמן זקנים מהתורד, דעד נשמחה שבת למלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה שבת, וכתבו התוספות, מכאן יש ללמוד לכל מלאכות שהיה במשכן, אסורים בשבת. ולפי זה מיושב הקושה שהקשה בין רבי שמואל לשיטת רב היי גאון. מה הוא שאל? הוא שאל, הנה, אנחנו רואים שהגמרא מקשה, שאימור, כך הוא אמר. הנה. אז שאל אותו הבן שלו, בנו של שמואל, שאל אותו שהרואים שזה לא הולך לפי הקורבן, זה לא הולך מהמשכן, הביא ראיה משאלת הגמרא, שוחד משום מה חייב, אתה מבין? משום מה חייב, למה הגמרא לא אומרת שהיו עושים קורבנות? למה הגמרא מספרת שאיסור אחר? תגיד משום קורבנות. אז הוא אומר, לפי זה מיושב קושי שכבני הרבי שמואל, שיטת הרב היי גאון, משאלת הגמרא, שוחד משום מה חייב, והיא גם ראיה מקורבנות, אהבה שחיטה, בקורבנות, זה השאלה שלו. לחייך ידי למדים ממנחת התמיד וחביתים והמילואים, כמו כן אילהב שם משחיתת קורבנות. ולפי הנעל מיושב, זה לא קשה מדי, תינח זריעה וקצירה, ואינן מלאכות שאב ומנחות, הקבוע להם זמן שדוחות את השבת. זה עדידו, אינן דוחות את השבת, שפיר. אתה לומד את זה, מדי זו החמלה שלו לעשות שום דבר לצורך המשכן. משמע מינה, זה זריעה וקצירה, זה מלאכה, נינו ועשו בשבת, אם לא כן הרי היו יכולים לזרוע ולקצור בשבת לצורך המלאכות, אבל אין, אבל איך תאמר דעזרינו החמנה שלו לשחוט בשבת לצורך הקורבנות, אז מראה השחיטה לעולם דחי השבת, שבכל הקורבנות, הוא מתראה ציבות יפה, אומר, מה שואל אותו הבן, הגמרא שואלת שוחד משום מה חייב, אז יבוא טוב, כיוון שאתה יכול ללמוד זה גם מהמעשים שעושים, אז ממנה שמה כן היו שוחטים, כן, אלא אתה צריך למצוא סיבה, זאת אומרת, יש באמת שני איסורים, זה הוא רוצה לומר. יש איסור שלומדים את זה מעשיית המשכן, ויש גם איסור שלומדים ממה שהיה בתוך המשכן. לכן הגמרא דנה בשוחט משום מה חייב, שאם נלך רק לפי המשכן מה שהיה, אז היו שוחטים בשבת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, וזה נמצא בין הבאים, וביום השבת שני כבשים תמים בין השנה, אז באמת היה שחיטה, היה שחיטה בשבת. למה? אלא אתה מוכרח לומר שהולכים למשכן. אז באמת הוא רוצה לומר ששניהם אמת. יש דברים שלומדים מהמשכן עצמו, ורב היי גאון צודק וגם רש"י צודק, תלוי באיזה מלאכות דנים, זה מה שהוא רוצה לומר. טוב, עכשיו הוא מקשה משום משום סממנים, מה תקשה על זה על הרמב״ם? תגיד אופה, והאל של הרמב״ם ואף יאבה לכם הפנים. יש ליישב דיני במנחות, אחד שתי עליהם ואחד שתי לכם הפנים, שתם וכם בחוץ ואפייתם בפנים, ואינו דוחה את השבת. אתה מבין, שם זה הדבר שלא דוחה את השבת. לכן הוא רצה ללמוד בדברים שדוחים את השבת. שאפייתם בפנים, על מתנו בקדש, ואינו דמה את השבת, יפסלה בלינה. זה בקיצור, אנחנו, בואו לא נאבד היום, כל היום שלנו, על שתי השיטות האלה. בואו נחזור בקיצור נמרץ את היסוד של ההלכות של שבת. כן, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו כשירד מהר סיני. ציווה אותו שני דברים. ציווה אותו לשמור את השבת, וציווה אותו לבנות משכן. רבותינו אומרים, למה נסמכו שניהם ביחד? ללמד אותך שמה שהיה במשכן זה היה מלאכה. עכשיו נחלקו רש"י והרב נוהאי מה הפירוש שהיה במשכן, בבניית המשכן או בעשיית המשכן. ורש"י מפרש שכל זה היה בבניית המשכן בלבד. ואילו רב הגאון אומר שהיה גם בעשיית המשכן. אז מקשה הרבה קושיות על רב הגאון, בסוף הוא מיישב כך, שבאמת יש כמה מיני סוגי מלאכות. היו מלאכות שבאמת בדיוק מבניית המשכן, אבל היו גם כמה מלאכות שהיו בתוך מעשה כמו העבודה שבתוך המשכן. ולכן הוא אומר, אין סייאת, שלוי באיזה מלאכות מדברים. מה שהגמרא מדברת על מלאכת אופה, נכון, אבל בשחיטה הגמרא מדברת כבר בנקודה אחרת, שכיוון שזה היה בשחיטת קורבנות, ושם היה מותר לשחוט, לכן חיפשו על מה שעשה בעשיית המשכן. זה תירוץ יפה מאוד, דרך פלפול כמובן.
כן. הרב, לפי רש"י, לפי שיטת רש"י, אם מישהו זורח חיטים, זה לא נקרא אב מלאכה?
לא, זה נקרא, אבל למדו את זה, אתה מבין? זה היה מעשה זריעה, זה מעשה זריעה, זריעה ונטיעה, הגמרא אומרת, זה כל זה אב מלאכה. אדם שזורע, אבל היסוד של המלאכה בנוי על האב הזה, שהיו זורעים את הסממנים. אז מה ההבדל? זורע סממנים, או זורע חיטים, או זורע שעורים, או נוטע עצים, כל זה בגדר של אב מלאכה. רק הוא בא להסביר מה בדיוק למדנו מהמשכן. האם למדנו מהמשכן את האיסור, מה שהיה בבית המקדש, או למדנו מהמשכן מה שבנו את המשכן. זה המחלוקת שלהם. רבותיי, לא נעבד כל הזמן בדבר אחד, נתחיל ישר במהלכות מה שהוא מדבר, דבר דבר. כן. עכשיו, דבר ראשון למדנו שיש רק 39 אבות, והשעה נקרא אותו לדות. אז למשל, אתה רואה כמו שהגמרא מקשה ואומרת, הלומד, מה זה בורר, שאתה מוציא את הפסולת? גם כן שאתה מרקד, זה אותו דבר, אתה מוציא את הפסולת. אבל באמת הגמרא נכון, נכון. אבל שניהם היו במשכן. עשו גם את זה, ועשו גם את זה. לכן זה נגע בשני אבות. זה נמנע באב, ולא נמנע בתולדה. זה אני מסביר.
כשמדברים על למדת מלאכות, אומרים 40 חסר אחד כדי לזכור אותו יותר טוב?
הגמרא אומרת, כדי ללמד אותנו שאם עשה כולם בעלם אחד צריך להביא, אין יותר קורבנות. זאת אומרת, אם אדם עשה את כולם, מביא רק 39 קורבנות.
אני שואל, למה בלשון של 40 חסר?
אני חושב שהלשון של התרו, למה לא 40 יקנו? מה זה 40 יקנו? 40 חסר אחת. דבר בלשון הפסוק. תמיד משתדלים שהתלמידים יזכרו את השיעור. הגמרא אומרת, לא אם ילמד אדם את תלמידו דרך קצרה ונכונה. כשאדם אומר 40 חסר אחת, הוא זוכר, 40 יקנו לא יוסיף. אני חושב שזה, שיהיה לה רשום בתלמיד, במוח של התלמיד, שאומרים 40, אבל זה 39 מלכות, גם כאן. 40, אבל פחות אחת, פחות חסר אחת.
אני ראיתי... הרמב״ם פירש את 40 יקנו, 40 ממש, לא?
לא, חס ושלום, 40 זה עד 40, עד 40, מה? הרמב״ם יחלוק על הגמרא 39, משלשים במכות, תקרא. חס ושלום, חס ושלום, אל תגיד דברים כאלה. 40 יקנו עד 40, עד 40. בואו אני אגיד לכם דבר יפה. אתם קוראים עכשיו בפרשה, פרשת במדבר. יצא שבט ראובן כך וכך, 50. שבט שמעון, 100. איך יכול להיות שלא היה יחידים? לא היה 55, לא היה 45. איך זה יכול להיות? מה, היה בדיוק יוצא תמיד כל שבט בדיוק 50 או 100 או 50? לא יצא פעם 55, אני יודע, 95, מה זה? ראיתי שבשאלה הזאת עמד בתורה שלמה. הוא הבן של ערוך השולחן, היה אדם גדול בתורה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שהתורה כתבה בלשון גורף. למשל, אתה מתרץ הרבה שאלות בזה. למשל, אתה אומר, בתורה היה כך וכך מאה, זה לא שהיה באמת בדיוק מאה, היה קרוב למאה, זאת אומרת, הסך הכל שהיה של כל השבטים, זה יצא מדויק, לפי האדנים והכל. אבל כשאתה בא לספור כל שבט ושבט, אתה נותן את המספר הקרוב, וזה גם יבוא, התירוץ יפה מאוד, וזה היה 70, אבל היו 69, עומדים בזה כל השאלות. התורה מדברת לפעמים בצורה כללית, כיוון שזה גם 70, ה-69 זה גם 70. לכן רבותינו עמדו בשאלה מה זה 40, זה עד 40. כיוון שראינו שבתורה משתמשים בלשון הזה, שהרבה פעמים התורה לא כותבת בדיוק את המספר הקטן, או למשל מתו במגפה 24,000, זה היה בדיוק 24,000, לא היה אחד יותר ואחד פחות. זה לא דבר שנראה הגיוני, אולי אם מישהו יגיד, כתוב בתורה צריכים ללכת כפי הפשט, אבל אתה רואה את הדבר הזה, שזה קצת לא נכנס בראש, שזה היה בדיוק. למשל, בגבי הלוויים, הוא שם מדייק, ואת ה-52,200, העודפים על הלוויים, 10 שקלים בשם, ואת ה-250, קצת הוא יותר דייק שם בלוויים, אבל גם לא 100% בדיוק מספר שזה... זה לא יכול להיות באיזה מדינה שתלך, זה לא יכול להיות שיש להם מספר מדויק. זה לא יכול להיות. שבט ראובן יש להם בדיוק אותו מספר עם 100, והשבט שמעון יותר, רק יש לכם 150, זה הכל. הרוב זה או 100, הרוב זה 100, יש גם כמה אחדים 50, תסתכלו בתורה. 50. איך לא 49, לא 48. לפי הדברים האלה תוכלו להבין גם, שהם הבינו כנראה, גם כולם שואלים את השאלה, מה זה תספרו 50 יום? תספרו 49 יום, נכון? מה זה תספרו 50 יום, אה? התוספות עמדו בשאלה הזאת ואמרו, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. כאילו הפסוק ממשיך, תחצה אותו לשניים. זה לא פשט בפסוק. תספרו 50 יום, התכוונה עד 50. הבנתם? לא שתספרו, תגידו היום יום 50, לא. תספרו 50, זאת אומרת, תספרו עד מספר 50. אותו דבר גם כן לגבי מלכות. 40 יקנו, תבוא עד 40, עד מספר 40. טוב, אתה שואל אותי למה התורה אמרה, לא כתבה מפורש, שאת הדברים האלה צריכים ללמוד את זה ממשכן. כן, לתת לנו לעבוד, שנלמד את התורה. כן, יש גברה יפה שאומרת, לא היה ולא נברא כמה דברים בתורה. לא היה ולא נברא בן סורר ומורה, לא היה ולא נברא גם כן הנדחת, לא היה ולא נברא בית מצורה, אבל מה, דרוש מקבל שכר. התורה רצה שללמוד, גם בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. לא יכול להיות שיהיה דבר כזה. שאבי ואמו אותו קומה, אותו דבר, והילד כך, והגנב כך, והאכל כך, כל הפרטים האלה לא היה ולא נברא. רב אחד אומר, אני ראיתי וישבתי על קברו. טוב, אבל לא היה. לא היה ולא נברא. למה? דרוש לקבל שכר. הבנת? גם פה תשב ותלמד. תורה צפתה, מעשה המשכן, תשב ותעסוק בתורה, תמצא אותם, שבדיוק 40. אז המשנה כבר כתבה, יש 40. יש 40 חסר אחר. כן.
מה אומרת במכות, שכמה טיפשי שרי
נשא, שהם שינו, שהם שינו, חכמים שינו, כן.
באו חכמים מבת של אור חדה.
נכון. כן, כן. אבל אני מסביר לך איך הם עשו את זה חכמים מהנגד התורה. כנראה שהם הבינו שהתורה לפעמים מדברת בצורה כללי עד 50 ו-40 יקנו, זאת אומרת עד 40, עד מספר 40. כן. מה?
גם כן לדעת אחד מהאמוראים, יש כוח בחכמים לעקור את דבר מהתורה בקובאס.
זה לא מוסכם, אבל בדרך כלל הם לא יכולים, תראה, שים לב, שים לב. חס ושלום שחכמים יעשו דבר קבוע נגד התורה, חס ושלום. חכמים יכולים, אם הם רואים דברים מסוימים, יכולים לעשות את זה הוראת שעה. למשל, המעשה באחד שרכב על סוס בשבת. נו, מה הוא עשה? הגברת חי נושא את עצמו, מה הוא עשה? אסור להוסיף מבהמה שתשים עליה מסע, שתשים מרשות היחיד, מרשות הרבים. רחב הסוס בשבת, חי נושא את עצמו. וגם בהמה שאם האדם עשה מלאכה עם בהמתו, שם מסע על בהמתו, לא חייב על זה סקילה, נכון? אבל הגמרא אומרת שהיה מעשה שסקלו אדם אחד, למה? לתקן, גם היום בימינו, כך כותב המרן השולחן ערוך והרמב״ם, אם הרבנים רואים שהעם פרוץ באיזה דבר, יכולים לעשות, אבל לא לקבוע להלכה חס ושלום.
אבל זה לא מושג אחר, זה המושג של בית מין עונשין שלא מן הדין, אבל המושג של יש
כוח... לא, חס ושלום, חס ושלום. היה להם קבלה מדורות, מדורי דורות, שהפירוש בתורה זה 40 יקנו עד 40, וגם תספרו 50 יום, עד 50 תספרו. המספר הוא עד 50, לא 50 בכלל. היה להם קבלה בזה, אין ספק בדבר. חס ושלום שחז"ל יכתבו נגד התורה, כולם שואלים שאלה מאוד יפה. למה החכמים אמרו שלא תיקח את האתרוג בשבת ואת הלולב שמיוציא 400 ברשות הרבים? אז רואים שחכמים החמירו, נכון? התורה אומרת שמותר לתקוע, מה זה תקוע שופר, מה זה לקחת לולב, מה יש בזה? לוקע בבית שלו לולב, מה יש בזה? או תוקע בשופר, מה הוא עושה? מה הוא עושה? איזה איסור? לא, חכמים אמרו, זה, אל תתקע בשבת. השנה יהיה לנו ראשונה בשבת. למה? שאיזה יהודי שלא בן תורה יוציא את השופר מרשות היחיד, לרשות הרבים, או 400 ברשות הרבים, אוי, 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 תציל את היהודי הזה. כל היהודים בעולם לא יתקעו בשופר. למה? בגלל איזה יהודי, איזה אחד, טיפש אחד, שלא למד ההלכה, ויכול לחלל. אמרו, אל, לא לתקוע בשבת. ומאידך גיסא, מילה, עושים כל יום בשבת. למה לא תגיד שחכמים יגזרו?
זה בשבע אותה
זה. רגע, אדם. תגיד, חכמים יגזרו שלא תמול, לא תמול בשבת. שמי יבוא אורחים, שמי יוציא את האזמל שלו, כמו שהיום חוששים הרבה אנשים. אחד אומר, אני חושש, לכן ביטלו את המילה. יש איזה מקום בדרום אמריקה שעשו חוק. מי שנולד בשבת, מלאים אותו ביום ראשון. מישהו היה שם, ברזיל, לא יודע איזה מקום. שאלו את הרב עובד, יש לו תשובה, תקראו את זה, תקראו, יש לו תשובה על זה. עשו שם תקנה, שואלו אותו אם זה מותר או אסור, אז גם הרב וולדנברג יש לו את השאלה שם. תסתכלו, שניהם, ציץ אליעזר והרב עובד יאב, בטח מדברים בזה עוד. אז עכשיו נשאל שאלה פשוטה. למה באמת לא ביטלו את המילה בשבת? למה לולה ואתרוג ביטלו? אבל מילה לא ביטלו, אני אגיד לכם את התשובה, שראיתי אותה במאירי, גם מביא אותה התז. כשהתורה ציוותה דבר, אתה לא יכול לעשות נגד זה. כתוב, הוא ביום, הגמרא בשבת, הוא ביום אפילו בשבת. התורה כתבה ריבוי, הוא ביום אפילו בשבת. איך יבואו חכמים ויגידו, לא, הם לא חכמים, אלה טיפשים, התורה אומרת לך כן. אבל כשהתורה אמרה, תתקע ביום הראשון, לא אמרה, תתקע בשבת, אמרה, תתקע בשבת, לא, תתקע. אתה אומר שזה לא חילול שבת, אבל אין ציווי לתקוע בשבת. מה שאין כן במילה, יש ציווי לעשות את זה בשבת. לכן, כשאין ציווי מיוחד על שבת, חכמים באים ואומרים, אנחנו חוששים, שמא, חס ושלום, אדם לא ישמע, שמא אדם יתעה ויקח את הלולב שלו, את השופר או את המגילה, אז אנחנו נאסור. אין ציווי לעשות את זה בשבת. מה שאין כן במילה שיש ציווי, אסור לנו לצאת נגד התורה. אתה מבין? אסור לנו להגיד נגד התורה. רק נביא יכול להגיד לנו, פעם אחת תעשו, לא גם קבוע, פעם אחת תעשו נגד התורה. כמו שאליהו הקריב קורבנות נגד התורה, שעשו היה להקריב קורבנות. הוא היה, אבל תקריבו בהר הכרמל. זה אפשרי, אבל לא לעשות דבר קבוע חס ושלום. לכן, על שופר הם יכולים לגזור, שאין ציווי לתקוע בשבת. יציבו לתקוע, מי מלא אתה אומר, זה לא חילול שבת, אבל התורה לא ציוותה אותך, תתקע בשבת. מה שאין כן בברית מילה, יש ציווי לתקוע בשבת. זה תירוץ מאוד טוב, מאוד יפה, זה לתרץ לך גם מה שאתה שואל. חכמים אף פעם לא יכולים לצאת בדבר שהתורה אמרה בפירוש לעשות זה נגד. אתה מבין?
אבל מה שזה מאירי?
המאירי אומר את זה, וגם ארתז מביא את זה, את הסברה הזאת, שהם כיוונו לאותה דעה.
אבל מה שאני שואל זה שלמאן דאמר שאומר, נראה לי שזה ביבמות, שאומר שיש כוח
מתחם. מחלוקת, דף צדיק, נו, ביבמות דף צדיק. אם יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, להלכה אין כוח, רק בשב אל תעשה, זה הלכה.
אבל איך המושג הזאת יכול להסתדר עם אותה שיטה? אז אותו
החכמים שאומרים שיש, חכמים נתנו הוראה לעשות נגד התורה, מה הבעיה? שאם התורה ציוותה, יש כוח ביד חכמים, כך הוא הבין. שכל אשר יורוך, אפילו יגיד לך על ימין שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, תשמע להם מה זה ימין שהוא שמאל. אפילו דבר שכתוב מפורש, יגיד לך לא תעשה, זה הכוונה. צריך לשמוע להם. אבל כך מפרשים, תראה, זה לא להלכה. יש כוח ביד חכמים בשב ואל תעשה, לא בקום עשה. ככה להלכה נפסק, רק בשב ואל תעשה. כן, אנחנו ממשיכים את את הרב, על כל פנים, תרשמו לכם את הדברים האלה, זה יסודים. כן. עכשיו, וכן כל מיכה שעשה אותה כלאחר ידו, אף על פי שאין חייבים עליה מן התורה, אסור מדבריהם. זאת אומרת, אתה עושה אותם כלאחר יד. למשל, שאתה עשית משהו בצורה הפוכה, רגילים להוציא בצורה כזאת. אדם מוציא בצורה שלא רגילים להוציא. או נגיד אדם מוציא בדברים בצורה שלא רגילים להוציא אותה, או אדם נגיד כתב בפיו, אסור לכתוב, שם את העיפרון בפיו וכתב, אז גם כן הוא לא חייב על זה, אבל זה אסור מדרבנן. אבל מה, כשאדם מוכרח לעשות, או לפעמים שהכירו איסורי דרבנן, למשל לפעמים יש מתירים בחולה שאין בו סכנה, איסורי דרבנן, אם הוא צריך את זה מאוד, תעשה את זה למשל בצורה כזאת שלא יהיה חייב, או על ידי גוי. על ידי גוי מותר.
רב, האם יש עניין אם מישהו עושה שינוי גדול אפילו מדבר תורה שיהיה מותר?
הכל אסור מדי רבנן, כן.
אפילו אם זה שינוי גדול?
כן. למה? שכתוב מלאכת מחשבת. מלאכה שעושים אותה במחשבה ברצון ובמחשבה בצורה רגילה. כן, וכל שכתוב כלאחר ידו בשמאלו, לאו מלאכת מחשבת היא. זה היסוד. זאת אומרת, זה נקרא מלאכת מחשבת שעושה אותה במחשבה כמו שרגילים לעשות. אבל מכל כך, מכל עניין גט, כן. זה הוא דן, זה נקרא כתב, אבל לגבי גט, מה שכתוב וכתב זה כן נחשב. אבל לגבי, כתבת בלשון, זה נקרא כתב. אבל אם בשבת אתה לא חייב על זה. דקול שלא כדרכו לב כלום הוא, והאכילה שלא כדרכה לב אכילה, להתחייב עליה. הנאה שלא כדרך הנאתם פטור. כן, דרך אחורי. זאת אומרת שאדם נכנס הפוך בדרך המנוגה, תכף ניכנס ישר, והבא אל הבית יכתיב דרך ביעה דווקא, כן, ויכתיב משום שום שום לאכול, שום שום עד שקלה קומס כולו, אין דרך אכילה בכך, ואין דרך הכתרה בכך, ולא דווקא בשבת, בהרבה דברים זה נאמר, שצריך לעשות אותם בדרך שהוא רגיל לעשות אותם. למשל אדם נכנס לבית המנוגה, כתוב נכנס, צריך להיכנס בצורה ישירה, לא מאחורה שייכנס. כן. מביא שזה לאו דווקא, תורש מעצית שאינו נקוב, כן, פטור. משום דה אין דרך זריעה שם, זהו. ואתה מלפרש משום דה למלאכת מחשבת, שהרי המלאכה היא התלישה, אבל כי אורחך, משום שאינו דרך זריעה, הלך חשוב זרוע. גם בגט נמה, ואינו דרך כתיבה, הלך חשוב כתב. אך, במובן של דברים די מלאכה, כי לאחר יד יש בשני אופנים. אחד שהמלאכה עצמה בלתי נפעלת כראוי, והיא בשינוי באיכות הנפעל, כעניין שהנזרע בעצית שאינו נקוב, שלא נזרע כאורחי, אז גם זה סוג אחד, אף שבאיכות הפעולה לא הווה שום שהוא עשה, הוא זרע, ויש מלאכה כלאחר יד שהוא בשינוי האיכות, ולא משחק כגאון הכותב בשמאלו. תבינו, מבין שני סוגים, של מלאכה שלו, שלא יודע. למשל, אתה זרעת בעציץ שהוא אינו נקוב. אז עשית מעשה גמור, זרעת. אבל זה לא דרך, לא זורעים ככה. זה נקרא דבר אחד שהוא פותר אותו. ויש שאתה כתבת ביד שמאל. הוא אומר שני סוגים של, שלא עשה אותה כדרכו. וכן מוציא מרשות לרשות כלאחר ידו. הוצאת את החפץ, אבל לא עשית אותה בצורה הנכונה. הבנת? אז יש שני סוגים שלא כדרכו. או שהמלאכה נעשית טוב, אבל לא רגילים, כמו לזרוע בעציץ שאינו נקוב. או שאתה הוצאת את זה, לכן אם באמת אם האדם תלש מאבן, הוא חייב. למה הוא חייב? זה דרכו בכך. אם אדם תלש
מאבן. אז בוא נגיד, אז מישהו בדרך כלל, הוא מדליק את האור בבית שלו עם היד ימין שלו. אז בשבת, אם הוא, ולפעמים הוא עושה את זה עם היד שמאל שלו.
לא, צריך לעשות את זה שלא רגילים לעשות. למשל, אם הדלקת בלשון שלך, או אם הדלקת את האור עם הגב שלך, זה נכין הרבה. אבל אם אתה לפעמים מדליקים בשמאל, בימין, זה לא דבר ש... זאת אומרת, כמו הכותב, בין מימינו, בין משמאלו, חייב. אם הוא רגיל לכתוב בשתי ידיו, אז הוא חייב. זה דווקא נאמר, אם האדם כותב בשמאלו, שהוא לא רגיל לכתוב אף פעם בשמאלו. אבל אם האדם רגיל גם בזה וגם בזה, הוא חייב. אותו דבר מדליקים, הרבה פעמים אני ואתה וכולנו מדליקים יד ימין, יד שמאל. אבל אם הוא בלשון שלו למשל, אני מצדיק אותך. אם האדם הדליק את האור בלשון שלו, זה עשה את המלאכה בשינוי, ובאמת יהיה פטור על זה. או יש לך גם שניים שעשאו אותו דבר. אם רוצים להדליק את החשמל, באים שניים ומדליקים. זה חס ושלום שזה יבוא, זה פטור. פטור הכוונה אסור מדי רבנן. עכשיו, אם את יש צורך, אני הרבה פעמים שהיינו בצבא, היה צריכים להדליק את האור, שלא יבואו להרוג אותנו. אז היינו עושים את זה על ידי שניים, מדליקים את זה על ידי שניים, כדי שלא יהיה בזה איסור דאורייתא. אתה מבין? לא שזה מותר, מקום שבאמת מותר לך לעשות, תעשה אותה בשינוי. עכשיו גם כן מצאו לרופאים הדתיים. אמרו להם, אתם חייבים לכתוב, מה היה כאן בבית חולים? אתה בדקת את החולה, צריכים לכתוב, להביא רפורט. ויהודים דתיים, מה איך נכתוב? אז אם כל אחד נתן עצות, עד שבא מישהו ואמר, נתתי עצה הכי טובה. עשה מין דיו שלא נשאר. זה זמני, זה רק כמה שעות. אז מה אתם רוצים? עד הערב, בערב אנחנו נשים את זה בקמפיוטר. אז ממילא זה לא נשאר, כיוון שזה לא נשאר 24 שעות, יש שיטות בראשונים שזה לא נקרא כתב. אז יש דיו שנעלם, אחרי שאתה כותב את זה, אחרי כמה דקות, זה נעלם, אתה בית אליך בו ואיננו.
גם כן. גם כן היום שכולם משתמשים במחשב, אולי מחשב זה רק
דיוון, לא? מחשב, זה נקרא כתיבה, על מה אתה כותב? כתיבה זה כתובה במשכן, שהיו כותבים עם דיו על ה-20, אבל אתה כותב שם מילה או אתה מוחק שם. ראיתי שאלו את הרב עובדיה יוסף פעם, שאלה עמוקה. אם אתה יש לך מיקרופיל, זאת אומרת, זה מחשב, אתה רואה את זה רק במחשבים. יש לך את זה באיזה, בטייפ או משהו כזה, זה נקרא מוחק, זה נקרא כותב, או מותר להיכנס עם זה לשירותים, לבית הכיסא. הוא טוען שאפילו שיש שם אותיות באמת של הפסוקים, כיוון שהם לא נראים רגיל, הם נראים רק על ידי מגדלת, זה לא נקרא כתיבה. שם שאלו פעם, היו עושים בארץ ישראל את הכסף שלהם ולמצאו איזה מגילה, מגילת עתיקה מאוד, מגילות הגנוזות, שזה מזמן בית שני, ושמו שם קטע מזה, והיה כתוב פסוקים. אז הוא שואל, מותר לי כאן את זה בית הכיסא? הוא אומר, כמה שלא רואים את זה, רק אם מגדלת, להגדיל את זה, זה לא נקרא כתיבה. אותו דבר, הכתיבה צריך להיות כמו שהיה במשכן. כתבו בקמפיוטרים? לא כתבו בקמפיוטרים. הקדוש ברוך הוא כתב, התורה הייתה כתובה, אש שחורה על גבי אש לבנה. אצל הקדוש ברוך הוא היה כתיבה כזאת. התורה, הגמרא אומרת, התורה נכתבה, אש שחורה על גבי אש לבנה. זה היה פעם.
אבל גם אומר שהאותיות פורחות, לא?
כן, הכוונה האותיות פורחות בערב שלא צריכים, לא, שם הם שאלו אותו, שהוא היו שורפים אותו, אמרו לו, רבנו, מה אתה אומר על התורה? אמר להם, אותיות פורחות באוויר, מה הם שאלו אותו? מה אתה רואה? מה הם שאלו אותו? יש לנו דין שהרואה ספר תורה שנשרף, צריך לקרוא שתי קריאות. אחד על הכתב, ואחד על הקלף. הקלף קיבל קדושה. לוקחים קלף כזה קדוש ושורפים אותו. אז הרואה ספר תורה שנשרף, צריך לקרוא שתי קריאות. אחד על הכתב, אז הם שאלו אותו, כמה אנחנו נקרא? שתיים או אחת? אמר להם, תקראו אחת, כיוון שהאותיות כאן פורחות באוויר. אין אותיות על הספר תורה שעטפו אותי בו. אבל יש רק דבר אחד, ששורפים את הספר תורה, הלוא שרפו אותו ואת הספר תורה. אז זו הייתה השאלה, מה אתה רואה? זאת אומרת, איך נקרא? מה עלינו לעשות? ששורפים אותך, ואנחנו רואים את זה. האם אנחנו נקרא גם על הספר תורה, או רק על האותיות, או מה? אמר להם, לא, על האותיות אל תקראו, רק על התורה, על הקלף. טוב.
שאלה לעניין שינוי. מישהו עושה שינוי גדול בשבת.
מה ההבדל גדול או קטן? לא משנה. אסור לעשות מלאכה בשבת. מה זה משנה אם אתה בלשון שלך מחבא, או בגב שלך מחבא, או ברגל שלך מחבא? זה שינוי.
לא מתכוון בוא נגיד מי שעושה שינוי על ידי גוי.
אז אתה רוצה לשאול שאלה יפה, אתה שואל. אולי נעשה כמו שפעמיים, פעמיים מסורי דרבנן, שבות דשבות במקום מצווה. נגיד לגוי, תשמע, אנחנו צריכים עכשיו את החשמל שלנו, כדי נפסק לנו ביום שבת או ביום כיפור. אז אתה עכשיו תעשה את הדלקה של האור על ידי שינוי. שאלה יפה, אתה שואל. אולי באמת זה יותר קל. אבל ליהודי לעשות בשינוי, ודאי שזה אסור, מה השאלה? אבל אולי להגיד לגוי, שבות דשבות. למשל, מה זה שבות דשבות? למשל, יש לך אתה על האילן שופר. אתה מבין? אז אסור לך ללכת לקחת את מהאילן את השופר. למה? שזה שבות. אז אמרו, אל תתקע בשופר ואל תעבור על השבות. אבל מה יעדין להגיד לגוי? זה מותר. למה זה מותר? להגיד לגוי זה שבות, ולעלות באילן זה גם שבות. שבות זה שבות, ואתה רוצה שופר לתקוע בו, תראה בשולחן ערוך כתוב, שאסור לעלות לאילן, אבל אם הגוי עושה את זה, ואתה אומר לו, אז זה שבות זה שבות במקום מצווה. שבות זה שבות במקום מצווה, התירו בזה, כן. טוב, אתה אומר לו, תעלה, תוריד לי רק את השופר, אל תקטוף עצים, לא כלום. אז זה ייסוד רבנן, אין עולים באילן בשבת, שמי יחתוך זמורה, ייסוד רבנן.
כן. אז מה, להגיד לגוי לעשות איסור דאורייתא בשינוי במקום מצווה, יהיה מותר גם כן?
אולי, כן, אתה שואל שאלה יפה, אני יכול להיות שזה יהיה מותר. זאת אומרת שהגוי עושה את המלאכה, אתה מצווה לגוי, וגם אתה אומר לו שיעשה את זה בשינוי. אני ראיתי את הדבר הזה שעשו לגבי, אז קיבלנו המון 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 מכתבים ועניין, עכשיו מגיע פסח, רוצים לשרוף את זה. רוצים לשרוף את זה. עכשיו יש לך הרבה גיליונות שזה פירושים על התורה, פירושים על הגמרא, כל מיני ספרים כאלה שכתבו בלי סוף. כל שבת שולחים לך 10 אחדים, חידושים על הפרשה. גם הפירושים שלהם עשו לשרוף. מה אז אומרים? ראיתי את הספרה הזאת, מביא אותה אחי עזר. שאם גוי אומר לגוי, זה שבות דשבות. שבות דשבות, לשרוף את הספרים האלה שלא יהיו בזלזול. שלא תשים אותם באיזה מקום, ועל ידי זה יקחו, יעשו מהם עטיפות של עיתונים או משהו. ראיתי שהוא מדבר בזה, בספר אחי עזר, תסתכל, קרטין הוא קורא לזה. הספרים בזמנם בפולין היו מדפיסים הרבה ספרים, והיה להם דפים שלמים, דפים שלמים שבהתחלה הדפוס לא יצא טוב, הביא, אז היו מביאים, זורקים אותם בגניזה, היו באים הגויים, לוקחים אותם ועושים מהם עטיפות לדגים שלהם, לחזירים שלהם. אז הוא אומר, אולי יותר טוב לשרוף אותם, וזו המסקנה שלו. שגוי יגיד לגוי שישרוף את זה. שמעתם? שאלה, שאלו אותי כמה פעמים לגבי פסח. יש מלא בתי כנסיות, מלא מלא מלא
ארגזים. אז בהלכה, מה אב אומר? להגיד, לעשות ככה?
אם אתה צריך מאופן מיוחד, יש שבות דשבות במקום מצווה, אפשר להקל אולי. להגיד לגוי, שיגיד, זאת אומרת, או גוי יגיד לגוי, או שהגוי עצמו יעשה את זה.
אז עדיין... אבל חוץ מהמעשה, זה עדיין כאילו קצת
ביזיון
לדפים עצמם.
אבל מה תעשה יותר ביזיון? אם תשים אותם, לוקחים את זה הגויים ורוצפים בזה חזירים. מה נאמר? תקרא את התשובה שלו. רבותיי, למה לפטפט? תפתח תשובות אחי עזר, מביא את השאלה הזאת בשם רבנים גדולים, ודנו בזה הרבה גדולי תורה.
שמעתי, יש אנשים ששמים בניילון שתי פעמים וזורקים לריסייקלינג.
לזבל רגיל, זה קצת זלזול.
לא, זה לא רגיל, זה ריסייקלינג. איך ששמים כל הפלסטיק,
כאילו,
זה הפלסטיק, הם ישרפו את זה אחר כך, מה? אז למה לך לעשות את כל הבלבול הזה? השאלה היא מותר לך לשים את זה שם. אותו אדם שיש לו את הזכויות, הוא משלם על זה, ואתה נותן לו דברים. אתה יוצא, אתה יודע, בגמרא כתוב, יצא היום למדנו. יצא מהזאב, בא לו הארי. אתה יוצא מהזאב, נכנס לארי. אתה יוצא מאיסור של... וזה אתה נכנס לאיסור אחר של גזל. מה, מותר לי? הוא מסכים. למה זה לא גזל? הוא שם את הדבר הזה לקבל בקבוקים. ואתה מכניס לו דברים שיש בו הפסד, הוא צריך לזרוק אותם.
לא,
בהפך
של האדם עצמו, כאילו.
יש כאלה שלוקחים מיירת.
כן. טוב, דנו בזה, אבל יש לנו היום, בכל פסח שואלים אותי כמה בתי כנסיות פנו אליי. מה עושים עם כל האלונים האלה שקיבלנו כל השניים? שזה יצא ארגזים שלמים. מה לעשות איתם? אומרים ללכת לתת זה לגניזה, הם רוצים כסף, כל שק כסף. מה אנחנו צריכים? סך הכל באנו לעשות מצווה, עכשיו תביא לנו מלא אנשים, את הבזבוזים של כמה מאות דולרים. על כל שק הם לוקחים עכשיו 10 דולר, אם אין את זה. כמה לוקחים על כל שק של גניזה? יש אנשים שעובדים בזה. באים לבתי כנסיות, אומרים, מה אנחנו אשמים? לשלם גם כסף. לא, נמשיך הלאה.
הם לוקחים כל ארגז 25 דולר.
25 דולר, אם זה עולה כסף. לא, זה זורע. טוב, בעזרת השם שיעור הבא, זה מעניין היום הלכות שבת. טוב, נמשיך הלכות שבת, להתראות, כל טוב, כל טוב, כל טוב.
הרב, אפשר
לשאול
לקצרה?
כן, מה השאלה?
אז אנחנו מתפעלים כל יום במניין אצל הבית שלי, שיש שם השבוע אבלים, שנפטר מישהו בקהילה, הם אבלים. רצינו לדעת מה לעשות, אני יודע שמחלוקת השולחן ערוך ברמה לגבי צידוק הדין, אבל ביום הראשון הם התחילו להגיד צידוק הדין.
תמשיכו, כמו מרן. אנחנו ספרדים, מה בכלל אני לא מבין למה נהיינו אשכנזים. מרן אומר שמותר להגיד צידוק הדין בימים האלה. מה זה פסוקים? מה הבעיה? הרמה אומר שלא, בסדר, מכבדים, אבל כל הספרדים גם בארץ הם אשכנזים נהיו. למה? למה שלא ניקח את מורנו ורבנו רבי יוסף קארו? הוא אומר שצידוק הדין אפילו בכל המועד אומרים, קראנו את זה.
כן, אז להמשיך,
בגלל שהתחלנו... אם התחלתם, תמשיכו, אם ישאלו, תגיד שאנחנו הולכים כמו מרן. מרן אמר, תקרא את המקום, שבכל המועד אומרים צידוק הדין. מרן אומר, אפילו ביום, בכל המועד אומרים צידוק הדין. ומה, זה יותר בכל המועד? זה... כל טוב.
תודה רבה.